כ"ח תשרי בשנה פשוטה. ממשיכים את איגרת חפי. השיעור מתחיל לעמוד 278, תחילת הסוגריים אלה שבחוץ לארץ. השיעור מסתיים בעמוד הבא, קמ, בסיום הקטע שכינה עמהם.
אלא שבארצות העובדי גילולים, כמו שכבר דיברנו שהתיקון שלי, בארצות חוץ לארץ, החיות הוא על ידי התלבשות שרים החיצונים. החיות האלוקית שיורדת להחיות את כל הנבראים, את כל הנעשים, את כל מה שקיים שם, זה בא באמצעות המלאכים המיוחדים, שקוראים להם שרים החיצונים. שרים החיצונים הכוונה לאותם מלאכים שדרכם השפע האלוקי הזה יורד לאותם מקומות. הממונים על עין אומות, יש את השרים החיצונים, יש את המלאכים שממונים על 70 אומות, לכל אומה ואומה יש את המלאך הממונה על האומה הזו. דהיינו, שיורד ניצוץ מדבר השם הנקרא בשם מלכות דעשייה, ומאיר על השרים של מעלה. אותם שרים, דהיינו אותם מלאכים, שדרכם החיות יורדת לכל הנבראים שבחוץ לארץ, הם מקבלים גם כן מדבר השם, כמו שדיברנו קודם, דבר השם נקרא בשם המקובלים ספירת המלכות. רק מה, הם לא מקבלים את זה באופן ישיר וגלוי, הם מקבלים ניצוץ בלבד מדבר השם, וגם הניצוץ הזה שיורד אליהם, זה בבחינת מקיף מלמעלה, אך אינו מתלבש בהם ממש, אבל הניצוץ הזה שמאיר על אותם שרים שהם הממונים על 70 אומות, אלא הניצוץ הזה לא מתלבש בהם באופן פנימי, אלא הוא חוזר עוד הפעם, נמשך להם חיות מהערה זו, שמאיר עליהם מלמעלה בבחינת מקיף, ומהשרים נשפע חיות לעובדי גילולים. קודם כל ראשונים תמיד יקבלו בני אדם שהם במעלה גבוהה יותר, אחר כך זה ולבהמות, חיות ועופות שבארצותיהם, אחר כך זה עובר לסוג החי שנמצא באותם מקומות, ולארץ הגשמית ולשמיים הגשמיים שהם הגלגלים, כמו שהרמב"ם מלכות יסודי התורה מרחיב ביחס לכל הגלגלים שיש בכל בעולם, הגלגלים שזה שבעה גלגלים וכולי וכולי, אז כל ה... אם זה בארצות אומות העולם, אז הם מקבלים חיות על ידי צמצום גדול יותר.
רגע, זה אותם שבעה גלגלים. זאת אומרת, הם מקבלים גם חיות מהיהודים וגם חיות מהגויים?
הם משפיעים, כאן הוא לא מעריב את זה כל כך, אבל כנראה הרי הגלגלים הללו משפיעים לעולם את השפע שהם נותנים. כשזה נמצא באופן שאומות העולם במקומותיהם שחוץ לארץ מקבלים את החיות הזו, אז כנראה שזה עובר דרך צמצום גדול יותר מאשר אותו גלגל עצמו משפיע, הרי כמו שתשאל השמיים ומתן שמיים.
זה מה שאני אומר, הגלגלים אותם גלגלים.
אותם גלגלים, אבל בכן הוא, ככה מהלשון הזו משמע, שיש...
שיש לנו חלוקת חיות.
חלוקה, כן, שבא לחוצה. רק בזה עצמו הוא אומר, כשמדובר על הסוג החי שנמצא ב... בארצות אומות העולם, הרי בסוג החי יש סוגים שונים. יש בהמות טהורות ויש בהמות טמאות. וזה כבר למדנו שגם אצל יהודי שיש לו רכוש, אז הבהמות הטמאות, למה הם נקראים טמאות? כי החיות שלהם היא מקליפה יותר קשה, משלוש קליפות הטמאות. והבהמות שהן טהורות, אז החיות שלהם מקליפת נוגה, ככה למדנו כבר בפרק ו'ז' בתחילת התניא. אז אומר על דרך זה גם פה, אלא ששמיים וארץ ובהמות ועופות, ובהמות וחיות ועופות טהורים נשפעים מקליפת נוגה, והטמאים ונפשות העובדי גולולים משאר קליפות. פה עצרנו בעצם בשיעור הקודם.
רגע, והעופות, והחיות הטהורות ששימשו לעבודת גידולים, בעצם גם הם מגרם
באותו רגע שהם שימשו לעבודת זרה, אז זה הירה
נשאר לשקיפות את זה.
מה זה
שם קליפות?
יש קליפת נוגה שהיא קליפה ממוצעת שיש בה גם טוב וגם רע. יש. וזה כל הדברים התיאוריים והמותרים שבעולם לפני שהפכו אותם לקדושה, הם נקראים נוגה. ויש שלוש קליפות הטמאות לגמרי, שזה כל הדברים שהם כבר רע גמור, כמו יש בהמות שמלכתחילה נוצרו להיות בהמות אסורות באכילה, אז החיות שלהם שלוש קליפות הטמאות. ויש בהימות, כמו שהזכרנו כרגע, שהם היו אולי מקליפת נוגה בתחילת יצירתם. אבל ברגע שעברו, עבדו בהם עבודה זרה, אז הורידו אותם למצב של שלוש קליפות הטמאות. אותו דבר זה יכול להיות גם לגבי צומח, אותו דבר, כמו ש...
לגבי אדם, חי.
בוודאי, כמו שהוא מזכיר, שהנפש של הגוי זה משלוש קליפות הטמאות, ונפש הבהמית של יהודי זה מקליפת נוגה. זה נושא שכבר דיברנו.
אני חושב שמה שמתכוון, אם זה יהודי ששתה וזה...
זה לא יעזור, ישראל...
האם זה מתחלף?
לא, רק המעשים שלו הספציפיים הם לא, אבל לא הנפש שלו. והנה, עכשיו אומר אדמו הזקן, הוא צריך לזכור את כל הנושא שעליו הוא רוצה להוביל אותנו באיגרת הזו. הוא רוצה להוביל אותנו לרעיון ששכינה שורה בכל מקום, גם במקומות הכי נמוכים, גם שם שכינה שורה. כמובן לא באותו אופן כמו שזה שורה במקום של קדושה, אבל גם במקום נמוך הוא שורה, הוא נמצא בכל מקום, לית אתר פנוי מזה. והנה, שמיים וארץ וכל אשר בהם בארצות אומות העולם, בארצות עובדי גילולים, כולם כלא ממש חשיבי לגבי השרים שהם חיותם וקיומם. הוא אומר, בוא נעשה חשבון שהחיות האלוקית שנמצאת ומהווה את אותם מקומות של גויים היא חיות מאוד מאוד קטנה, כי הרי כל הנבראים שנמצאים שם במקומות של הגויים, ביחס למקור שנותן להם את החיות, היינו ביחס לאותם מלאכים שהם ממונים עליהם, הרי כלא ממש חשיבי, זה בכלל אין להם שום יחס.
הם לא ירקים הקדושה?
דרך, אנחנו מדברים הרי בעריכות, דרך הממוצע שזה יורד דרך אותם שרים, זה התחלנו רואים את השיעור על זה. הכל בא מהקדושה, אין חיות שלא באה מקדושה. אבל כשהיא יורדת לאותם שרים, לאותם מלאכים שממונים על 70 אומות, אז זה יורד רק ניצוץ קטן. וגם שם, זה אמרנו, מתלבש באופן מקיף. ומזה זה יורד ומשתלשל עד לנפשות אומות העולם, ואחר כך לבהמות חיות וכו'. זה בא, ודאי שזה בא מהקדושה, אבל זה בא אחרי צמצום רב.
כן, אבל אתה סותר את זה שאמרת רצופות, שזה בא מהקליפות שלא לקדושה. אם זה בא מניצוץ הקדושה,
זה יורד, זה נמצא במה שהולך כרגע להגיד.
לא יכול עכשיו לעבור דרך הלא קדושה.
זה יורד ומצטמצם ונשפע עד לקליפות הטמאות ממש. כי גם הרע גמור שבעולם, גם זה נברא על ידי הקדוש ברוך הוא, ומקבל עכשיו חיות מהקדוש ברוך הוא. לא, לעתיד לבוא לו. אומר, השמיים והארץ הם כעין ואפס למקור שלהם. והשרים, מה הכוונה והשרים? ואותם מלאכים שהם הממונים לתת את החיות לאותם נבראים, כלא ממש חשיבי לגבי החיות הנמשך להם, מהניצוץ מדבר השם המאיר עליהם מלמעלה. זאת אומרת, יש את הניצוץ האלוקי שמאיר על אותם שרים. ואותם שרים מאירים על אותם נפשות אומות העולם. אז עכשיו תעשה חשבון שאותם נפשות ביחס למקור שנותן להם לשרים, הם ממש כעין ואין.
לא חשיב.
השרים, לעומת הניצוץ שמהיר בהם, זה גם כלא ממש חשיב. זאת אומרת, אז כמה חיות יש שם? מעטה מאוד מבחינת חיות אלוקית. ואף על פי כן, החיות הנמשך לתוכה מהערה זו, הוא מבחינת גלות בתוכה. זאת אומרת, אפילו שיש חיות, החיות האלוקית שמחיה את כל אומות העולם, היא חיות אלוקית קטנה מאוד מבחינת התחום הקדושה שבו, ולמרות זאת החיות הזו מרגישה בגלות שם. למה היא מרגישה בגלות? מה זה נקרא גלות? מה ההגדרה של גלות? מתי אתה אומר על מישהו שנמצא בגלות? גלות הכוונה היא שאתה נמצא במקום שאתה מרגיש שזה לא הבית שלך. אתה נמצא נגד רצונך. אתה נמצא באילוץ מסוים. זה נקרא גלות. אם הניצוץ הזה שמאיר את החיות של אומות העולם היה כבר יורד והופך להיות חלילה רע, אז הוא לא היה צריך להרגיש גלות שם. אז בסדר, טוב לו שם, הוא כבר כזה נמוך וכל כך קטן וכל כך מצומצם, אז מה הבעיה שלו להיות שם? למרות זאת הביטויים שאומרים גלות השכינה שנמצאת, על איזה גלות השכינה מדובר? מדובר על אותו ניצוץ אלוקי שיורד להחיות אפילו את המקומות הנמוכים ביותר, ואתה קורא לזה גלות. למה? זה בא להדגיש שבעצם מי שמחיה את הכל זה אלוקות, ובמילא האלוקות נמצאת בכל זה. זאת אומרת, דווקא מהביטוי גלות השכינה אנחנו רואים את הצד השני עד כמה העוצמה האלוקית קיימת שם, שלכן נקראים בשם אלוקים אחרים. למה קוראים לזה אלוקים אחרים? מה זה אחרים? אחרים זאת אומרת שזה מנוגד ורחוק מן מקור הקדושה. וקראו לי אלוקה דאלוקיה, ואפילו אותם שרים, אותם מלאכים, קוראים לאלוקות, לניצוץ האלוקי, אלוקיה, אבל הם חושבים את עצמם גם כמציאות, כמו שתיקח את אותו שר של עשיו, או שר של מצרים. שר של עשיו בא להילחם עם יעקב, מה הוא בא להילחם עם יעקב? הרי הוא מלאך. אז אם הוא מלאך, הרי הוא צריך להיות בביטול מוחלט לאלוקות. אז מה אתה נלחם עם יעקב? אתה צריך לעזור ליעקב. עצם הדבר שהוא נלחם עם יעקב, פירושו שהשר הזה, המלאך הזה, מרגיש את עצמו באיזשהו מקום.
מציאות.
גם מציאות שהיא מנוגדת למציאותו של יעקב, ושייך בכלל שיש ביניהם מלחמה. והמלאך הזה בטל לאלוקות. לכן הוא קורא לבורא עולם, איך הוא קורא אלוקיה. אלוקיה פירושו שהוא אלוקים. אבל איך הוא קורא לעצמו? גם אלוקים. דיינו, זה הלשון של הגמרא. הגמרא אומרת שהמלאכים הללו, לפעמים מבין את הגמרא הזו, שהגויים אומרים ככה. שהגויים אומרים שהם מציאות, כוחי ועוצם ידי, הם מאמינים בכוח של הבורא, ואומרים, טוב, הוא יותר חזק מאיתנו, אנחנו לא חולקים על העוצמה שלו. אבל גם אנחנו משהו. פה אדמו"ר הזקן מביא את אותו לשון, לא על הגויים, אלא על המלאכים אפילו. אפילו השרים העליונים, אפילו המלאכים העליונים, גם להם אפשר לקרוא ולומר שהם קוראים לקדוש ברוך הוא אלוקיה, ולעצמם הם גם קוראים אלוקיה. שגם הם הם בחינת אלוקות. אז אם המקור שנותן חיות לאומות העולם, אותו מלאך שהוא ממונה על אותו אומה, מרגיש את עצמו כמציאות כלשהי, אז איזה תחושה כבר יכול להיות לגוי שמקבל ממנו חיות? בוודאי שהתחושה היחידה שתהיה מציאות רחוקה מאלוקות. ולכן העובדי גילולים הנשפעים מהם, אותם עובדי גילולים שמקבלים את השפע מהם, מאותם שרים, אותם מלאכים, הם עובדי עבודה זרה ממש. הם עובדי עבודה זרה, זאת אומרת שכל מציאותם הם נגד הרצון השם. למה? כי הם מקבלים חיות מישות, הם מקבלים חיות ממציאות של, 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 של חוסר של ביטול מוחלט לאלוקות. עד מתי יימשך המצב הזה? הוא אומר, עד את קץ שיגולה מוות והסתרה אחרה, עד שיגיע הזמן שמשיח יבוא, שלא יהיה יותר מוות בעולם, לא יהיה יותר סתרה אחרה בעולם, ואז יהפוך אל עמים, ככה אומר הנביא, כשהקדוש ברוך הוא יהפוך את כל העמים שיהיה להם דעה נכונה לקרוא כולם בשם השם. ברגע שכולם יקראו בשם השם, אז באמת הכל יתעורר, הכל ישתנה, לא יהיה מצב של ישות, לא יהיה מצב... לא, יעשו את המטרה שלהם בצורה נכונה, יקיימו את השם המצוות בני נוח שלהם, ישרתו את עם ישראל והיו מלאכים אומנייך ושרתיהם מניקותייך, ויעשו את מה שהם צריכים לעשות ולא ירגישו... אבל השר כבר יהיה בביטול, אז במילא גם הם יהיו בביטול. הכל יתרומם לרמה אחרת. מה שנאמר שלעולם, לעתיד לבוא לא יהיה גויים, יש מצב, יש פסוקים שאומרים שהם ימחקו וכולי, יש לזה ביורים ארוכים שהרבי מבאר, לא הכוונה כי פשוטו שהם ימותו וימחקו, לא מדובר על הרשעים האויבים שצריכים לקבל את עונשם, אבל בכללות המיליונים של הגויים בעולם, אין סברה והיגיון לומר שהקדוש ברוך הוא ימחוק אותם, כי הרי ורחמיו על כל מעשיו, וגם הם מעשיו, הוא ודאי לא מתכוון להתאכזר על מעשיו שהוא בעצמו ברא, אלא הכוונה היא שהמציאות האנוכית, הישות תתבטל, זה מה שהתבטל.
יהיו
בביטול האלוקות. על כל פנים, נחזור לנקודה שאליה הוא רוצה להדגיש כאן, שהחיות האלוקית שנמצאת באותם גויים היא מעטה ומצומצמת, אבל זה חיות אלוקית. כמה שהיא מעטה וכמה שהיא מצומצמת, וכמה שהיא נותנת נתינת מקום לשלילה, אבל זה אלוקות. ונקרא גם כן בשם גלות השכינה. למה קוראים לזה גלות השכינה? למה, אמרנו קודם, בשבוע שעבר למדנו, והזכרנו את זה בתחילת השיעור, מה זה שכינה? למי קוראים שכינה? הכוח האלוקי שמהווה את העולם קוראים לו שכינה. לדבר השם, הוא אמר שבגמרא זה נקרא שכינה, מקובלים קוראים לזה מלכות, כן? ובזוהר זה נקרא מטרוניתא, אימתתא. שכינה זה הכוח האלוקי שמהווה את הבריאה. למה קוראים לזה גלות השכינה? כי הכוח האלוקי שמהווה את אותם אומות העולם, הוא נמצא בגלות, הוא מהווה אותם. קוראים לו שכינה כי הוא מהווה אותם, אבל הוא באופן של גלות. מאחר שחיות זה אשר בבחינת גלות בתוכם, ומההערה נמשכת להם מהניצוץ מדבר השם, הנקרא בשם שכינה. ממתי יש מצב כזה של גלות? שהקדוש ברוך הוא שם את עצמו במצב של גלות, מלכתחילה הוא ברא את העולם, שיהיה כזה מצב של מציאות שמנגדת לו, באופן כזה שהוא כאילו מאלץ את עצמו להיות במקום שהוא לא רוצה להיות, והוא נמצא שם באופן של גלות. איפה הנקודה הזו התחילה? זאת אומרת, וגלות זה נמשך מחטא צדת ואילך. מאותו רגע שאדם הראשון עבר על רצון השם, הוא הביא לעולם את הזוהמה, את המציאות הזו של ירידת האור האלוקי באופן של גלות. והוא בחינת אחוריים לבד דקדושה, אבל אצל אדם הראשון זאת לא הגיעה לשיא השיעים של הגלות, כי בתקופת אדם הראשון החיות שנמשכה לקליפה, זה היה רק באופן של אחוריים דקדושה, דיינו רק הנקודות הנמוכות והחיצוניות. אך כשגלו ישראל לבין האומות, מתי שעם ישראל הלך כפשוטו לגלות, ואחיזת ישראל ושורשם, ובבחינת פנים העליונים, כשיהודי הולך לגלות, מי זה יהודי? יהודי מה שלא יהיה הוא פנימיות, הוא הפנים של האלוקות. ואם יהודי נמצא בגלות, אז מי נמצא בגלות? משהו הרבה יותר עמוק, זה הרבה יותר חזק מאשר עד הגלות. זאת אומרת, אדם הראשון הביא לעולם איזושהי גלות ברמה קטנה. וכשעם ישראל חטו ונחרב בית המקדש והלכו עם ישראל לגלות, הגלות השכינה היא הרבה יותר חזקה. הנה זוהי גלות שלימה. על זה אמרו רזל, זה מה שהגמרא אומרת, במסכת מגילה, גלו לאדום שכינה עמהם. מה הפירוש גלו לאדום שכינה עמהם? השכינה הרי נמצאת בכל מקום, השכינה נמצאת באדום עוד לפני שעם ישראל היה באדום, אמרנו שהיא בעצם נמצאת בכל מקום. אבל הגלות הזו שנמצאת באדום לפני שעם ישראל הגיע לשם, זה אחוריים דקדושה. אבל שגלו לאדום, שעם ישראל, שהם בניו של הקדוש ברוך הוא, והם הולכים לאדום, אז שכינה עמהם, זאת אומרת, הירידה של השכינה היא הרבה יותר גדולה.